שלום לכם, תודה שאתם מצטרפים אלינו. אנחנו כאן עם קטעים נבהרים מתוך חיים חדשים, סדרת התוכניות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן ויעל אשד הראל. בתוכנית שלנו היום ננסה להבין משהו בקשר להבנה. איך אפשר להבין את האנשים שנמצאים מולנו, שנמצאים סביבנו בכלל, ברמה הגבוהה ביותר, המתקדמת ביותר. מוח משותף, איך בונים אותו, מה זה בכלל? חיים חדשים, בואו נצא לדרך עם קטע ראשון.
אנחנו אנשים שונים. עם תפיסות שונות, עם רעיונות שונות, עם מוח שבנוי בצורה שונה מאחד לשני. ובכל זאת, אנחנו מבינים אחד את השני. איך זה קורה? איך זה קורה מבחינת חוכמת הקבלה? מה יש שם שמוח אחד יכול להבין ולהתחבר ברמה מסוימת למוח אחר?
לפי חוכמת הקבלה, אנחנו כולנו שייכים ל... גוף אחד, שכל מה שאת יכולה רק לתאר לעצמך, יקום, דומם, צומח, חי על פני כדור הארץ, וגם כן האנושות, כל מה שרק יכול להיות בכל מיני רמות, זה הכל שייך לגוף אחד. גוף הזה נקרא אדם. אדם. הוא כך נקרא. ללא שום קשר איתנו, ככה זה נקרא. בגוף הזה אנחנו מקושרים יחד, פועלים יחד, משפיעים זה על זה יחד, ובכל מיני צורות, רמות, דרגות, כוחות, אופנים, כך שאף אחד לא חופשי, אלה הוא תלוי בכולם וכולם תלויים בו. זה מה שקורה. ידו בכל ויד כל בו. זה בעצם המערכת. עכשיו, כתוצאה מזה שאנחנו נמצאים יחד, אז ודאי שישנה השפעה כולם על כולם, וכאן השאלה, איך אנחנו יכולים ללמוד את החוקים, כוחות, תקופות אולי, בהתפתחות של הגוף הזה, בהשפעתו על האחרים, של כל אחד ואחד, וכן הלאה. זה בעצם, בזה עוסקת חוכמת הקבלה.
עכשיו, מתוך התמונה הזו, אני רוצה לחזור לשאלה שאיתה פתחנו. כשאתה עכשיו דיברת, ואני הקשבתי לך, אתה מדבר, יש לך מוח, היו לך מחשבות ודיברת.
כן.
ואני ניסיתי להקשיב ולעקוב אחרי הדברים שלך, ולי יש מוח, ויש לי מחשבות. ברגע שאני מבין אותך, או פחות מבין אותך, מה קורה בין המוחות שלנו?
אינטראקציה, אנחנו נמצאים, שוב, אנחנו נמצאים בגוף אחד. זאת אומרת, אנחנו רוצים או לא רוצים, כל מה שיש במערכת שנקראת אני, מיכאל, וכל מה שיש במערכת שלך שנקרא אורן, אנחנו מקושרים בינינו. גם כן בצורה ישירה, גם כן דרך כל אדם וחווה, וכל מה שיש דומם צומח וחי, דרך כל היקום. וכך כולם עם כולם. זאת אומרת, אני רוצה או לא רוצה, ואתה רוצה או לא רוצה, אנחנו מושפעים ומשפיעים זה על זה.
מה שהבנתי, כולנו שייכים למערכת אחת, כמו גוף אחד גדול, שבתוכו כולנו נמצאים ומשפיעים בהכרח אחד על השני. בקטע הבא ננסה להבין מהו הגורם שמשפיע יותר מכל על יכולת ההבנה שלי את האנשים האחרים. בבקשה.
אתה בתור אדם שבאמת רואה את הדברים יותר ממה שחשוף לעיניים של בן אדם רגיל, איזה משתנים יכולים להשפיע על התהליך של הבנה בין אנשים?
אהבה. מה... אהבה.
תסביר, כי זה נשמע ממש תלוש מה...
למה?
בוא תסביר
אני,
לנו.
אם אני מתייחס יפה למי שרוצה לשדר למשהו, אני רוצה לקלוט מה שהוא רוצה למסור לי. אני שותה ממש את כל המסר שלו, כמו אמא נגיד מתינוק, שרוצה להבין אותו, להרגיש אותו, מה חסר לו, מה הוא רוצה ממנה. אז אין כאן מילה אחרת אלא אהבה. אהבה זאת אומרת סוג ההתקשרות הפתוח, החזק ללא הגבלה.
זה מהצד של המאזין דיברת כרגע, זאת אומרת שהמאזין...
וגם כן מצד של המוסר. גם מקבל את המסר וגם נותן את המסר. משניהם צריכה להיות. אם אנחנו רוצים שיהיה הקומוניקציה, ההתקשרות היפה, אז אנחנו צריכים אהבה הדדית.
ואז מה קורה למוחות שלהם?
ודאי שהם אז מתקשרים. הם רוצים להיות קשורים, הם רוצים להיות דומים, הם רוצים להבין זה את זה למעלה מכל הבעיות, ספקות, אולי כל מיני טעויות בהתקשרות ביניהם, שיש איזה הפרעות. הם רוצים להתגבר על כל הדברים האלה, להיות מקושרים ביניהם ללא שום... ללא שום איזו הפרעה באמצע, שיהיה התקשרות ממש ישירה אחד לשני. שלא ייכנס שום כוח זר והפריע בהתקשרות. לב ללב.
הנטייה הטבעית של הבן אדם היא לרצות להקשיב לבן אדם אחר ולהיות באותו מצב של הקשבה?
לא, נטייה טבעית היא לא.
או לא להתחבר
ל... קודם כל לשמור על עצמו. שמה שאני, זה מה שאני שומר. זה כוח הגנתי שלי, שלא רוצה לקבל שום דבר מבחוץ, אלא לפי מה שאני קובע, הנחיצות שלי.
זאת אומרת שאם אני מתייחסת רגע לעניין של המוחות, אז אני הייתי רוצה שהמוח שלי יישאר בצורתו, בצורה שלי, ולא יושפע למשל מהמוח שלך.
לא רוצה להיות מושפע מאף אחד.
אז באופן טבעי אני בעצם לא ארצה, הנטייה שלי להקשיב ולהבין, היא לא נטייה טבעית,
לא
אני צריכה להתאמץ כדי לעשות את,
כן,
את הפעולה.
בתנאי שאני משוכנע שזה מביא לי תועלת.
אוקיי, אז היום אני עושה את זה רק במקרים שבהם אני חושבת שיהיה שווה לי בעצם, להתאמץ בשביל...
לא רק היום, תמיד.
תמיד.
כן.
ויש אופציה אחרת גם?
לא, רק לשכנע את עצמי, להיות רגיש... למידה מסוימת ממקור מסוים.
זה מאוד מעניין שהאהבה היא הגורם שמשפיע יותר מכל על יכולת ההבנה שלנו את האנשים האחרים. בקטע הבא נדבר על תפיסה הפוכה. החכמים קוראים לזה עולם הפוך, ראיתי. בואו נראה.
מדברים היום על זה שבעצם אין מוח שהוא מוח שפועל כיחידה אחת. אלא כל המוחות מחוברים בעצם לאיזושהי רשת, למוחות אחרים. גילו שאנחנו מחוברים אחד לשני הרבה יותר ממה שאנחנו חשבנו, שאנשים עובדים זה עם זה, המוחות שלהם הם כמעט כמו אובייקט אחד, ואחד החוקרים מתאר את זה ממש שאנחנו כל הזמן מחוברים. אנחנו אורגניזם אחד יותר מאשר אוסף של אינדיבידואלים.
אין אינדיבידואלים בכלל.
עכשיו, כל השיחה שלנו עד עכשיו התנהלה על זה שבעצם כל אחד הוא אינדיבידואל.
לא. הוא אינדיבידואל, אבל קשור באלפי אלפי שרירים, צינורות, מימים, לא חשוב איך להגיד לזה, לאחרים. ואין שום דבר באחד שלא קשור לשני, וחוץ מהקשר הזה, יש בכל אחד ואחד, רק נקודה אחת קטנה, שהיא הרצון ליהנות שלו, רצון אגואיסטי שלו, קטן מאוד. שרק זה מבדיל בינו לאחרים. וכל היתר, זה חוטה, קשר בינו לכולם. לכולם בכלל. ואז אדם, יש כאלו נקודות אגואיסטיות שהוא מתקשר אליהם בצורה ישירה, ויש כאלו שמתקשר אליהם דרך קרובים ורחוקים, אבל זה בסופו של דבר מתקשר לכל... רצון לקבל מדומם, צומח, מחי ומדבר שבמציאות, חיים את הדברים האלה, או היו חיים, מתים, לא חשוב באיזה צורה אנחנו רואים אותם או מזהים אותם, אנחנו כך קשורים לכולם.
ובכל זאת ההרגשה היא, לפי מה שאתה מתאר, אנחנו הרבה יותר קשורים מאשר אינדיבידואלים. זה ה... זאת אומרת שהייתי...
אין אינדיבידואלי. אינדיבידואלי בנו רק אותו גרעין כזה, נקודה של הרצון האגואיסטי, שהוא אופייני לכל אחד ואחד. אבל חוץ מזה, אז רק קשרים בינינו.
והחוויה שאיתה אנחנו חיים, היא בדיוק הפוכה. החוויה שאיתה אנחנו חיים זה דווקא חוסר הבנה אחד עם השני. הייתי מצפה שתהיה הרבה יותר...
זה נקרא עולם הפוך ראיתי, שאנחנו צריכים להפוך את הראייה שלנו לאמיתית. לגלות שאנחנו באמת קשורים בכל וכל עם האחרים.
ובמה זה ישנה את האופן שבו אנחנו תופסים את החיים?
כאילו... אני פתאום מרגיש שאני תלוי בכולם, וכולם תלויים בי. את מבינה עד כמה שזה משנה את הפרדיגמה שלנו? יחס לחיים, לחברה, אליי. אני פתאום מגלה שאני לא חופשי. אני תלוי בכולם. אף אחד מאלה או כולם, גם כן לא חופשיים, כולם תלויים בכולם. אז מה אנחנו יכולים? אנחנו רוצים לשנות את ה... את המצב שלנו. המצב שלנו רע בגלל שקשרים בינינו לא טובים. במידה שאנחנו נסדר קשרים בינינו טובים, אז כל המצב ישתנה, העולם ישתנה.
המצב שלנו רע בגלל שהקשרים שלנו לא טובים. בקטע הבא נלמד מהרב לייטמן איך אפשר לבנות קשר בין הלבבות והמהות של כולנו. בואו נראה.
במידה שאנחנו קשורים זה בזה, באותה המחשבה, באותו עיקרון, באותה המטרה, באותה תיאוריה נגיד, כן? אז במידה הזאת אנחנו גם כן יכולים להיות קשורים בלבבות בינינו.
ונאמר שנצליח בזה ונתקדם בזה קצת, ויהיה לנו קשר יותר טוב בין הלבבות.
נו, אז לא צריכים יותר.
לא, איך, תסביר לי עכשיו איך זה יקרין על הקשר בין המוחות. מה זה יעשה לקשר בין המוחות שלנו?
הלב יחייב את המוח להיות מרוכז בגיבוש התוכנה מסוימת, שבה גם לבבות וגם מוחות יהיו מקושרים יחד, כלב אחד, כאיש אחד, בלב אחד, במוח אחד, במטרה, בכוונה אחד.
נבין אז יותר בקלות אחד את השני?
ודאי, לא רק בקלות נבין. אנחנו לא צריכים להבין, אנחנו נרגיש זה את זה, פשוט כמו ש אני מרגיש אותך, כמו שאני מרגיש את עצמי.
ואיך המוח שלי והמוח שלך יהיו מקושרים אז?
אז אני מתחיל להבין דרך המוח שלך מי אני.
מה זה אומר?
מסובך.
מה זה אומר?
זה תוכנית שלמה.
לפני זה, אם אני חושב רק מתוך הרצון שלי ומוח שלי, אני לא מכיר את עצמי. רק דרכך אני יכול להבין, לחזור אליי ולהבין את עצמי. בזה קצת עוסקת פסיכולוגיה, אבל באמת עוד רחוקה מזה.
וההבנה הזו היא תביא את המוח שלך למקום יותר מתקדם ממה שהוא נמצא עכשיו?
ודאי.
מה היא תוסיף לך שאין לך עכשיו בחיים?
זה לא רק שאנחנו מוסיפים מוחות זה לזה. זה אנחנו מוסיפים לזה מדרגה אחרת של תפיסת המציאות, של עיבוד הנתונים, של ההסתכלות על המציאות בצורה רב גוונית. זה כמו שיש לך מיקרופרוצסור שעובד חד סטרי, או שיכול לעבוד על עיבוד של 1,000 נתונים בבת אחד במקביל.
אז זה משבח את איכות החשיבה ואת עומק החשיבה
ברמה הרוחנית. זאת אומרת, לא אפילו ברמה הגשמית, שזה כמה פעולות יכול לעשות, כמו שאנחנו במחשבים שלנו האלה, המטומטמים, ברזלים, זה שאנחנו סך הכל מתקדמים רק על ידי זה שמגבירים את הפעולות. אלה כאן אנחנו נכנסים לאיכות החדשה.
זה פותח ממש עולם מחשבתי חדש.
זה מה שאנחנו לומדים בעיקר בחוכמת הקבלה, וזה, אנחנו מגיעים לזה למצב שיכולים לחבר שני הפכים יחד.
שני הפכים, שני דברים מנוגדים?
כן, מנוגדים יחד, ואז בחיבור של שני הפכים, אנחנו מתחילים כבר להתחיל להרגיש מציאות עליונה.
חיים חדשים, תודה שהייתם איתנו, עד הפעם הבאה, כל טוב, להתראות.